שלום, ערב טוב. אנחנו אוחזים באמצע המשנה בכ"ד עמוד א'. כפי שראינו, המשנה הראשונה של הפרק שעסקה באיסור הצידה של דגים, רוב הראשונים פירשו שהאיסור הוא שעצם פעולת הצידה אסורה, ואילו הרמב״ם פירש שהמשנה הזאת צריכה ללמד על רקע שאלת מוכן, והמשנה של אחריה, שבה אנחנו אוחזים, היא באופן ברור עוסקת בשאלת מוכן. כן, המשנה אומרת, מצודות, חיה ועוף ודגים שעשן מערב יום טוב, לא ייטול מהם ביום טוב, אלא אם כן יודע שניצוד הוא מערב יום טוב. כן, ויש כאן מעבר ברור, עיסוק ברור, סליחה, בנושא מוכן. לשיטת הרמב״ם, שתי המשניות ברצף עוסקות באותו נושא, לשיטת הראשונים האחרים, שני הנושאים עולים כאן בפרק, משנה ראשונה עוסקת בשאלת היתר הצידה, והמשנה השנייה בשאלת, תודה, בשאלת מוכן או שאינו מוכן. אני רוצה רק לתקן דבר שאמרתי בשבוע שעבר, אני הערתי על דברי רש"י בכ"ג ג' עמוד ב', שם רש"י כותב, אבל צדין, חיה ועוף, המכונסים מאתמול, ואני נטיתי לפרש, זה בעיקר רקע דברי המאירי, שזה מעלה את בעיית מוכן. שדעת רש"י צריך לפתור את בעיית מוכן על ידי זה שהוא מכונס מאתמול. העיר לי רב שמעון וולף, שלומד איתנו כאן, שלא, אין הכרח לפרש ככה את דברי רש"י, ושבהחלט אפשר לפרש שרש"י מדגיש שהם מכונסים מאתמול כדי לפתור את בעיית הצידה. דהיינו היות והם כבר יהיו בביבר מאתמול, והם נחשבים ניצודים, לכן אין איסור לצוד אותם היום, אבל שאין הכרח להכניס כאן כלל וכלל בדברי רש"י את בעיית מוכן. כשאנחנו ראינו בפעם קודמת, עסקנו בנושא ספק מוכן, שהגמרא ראה אותה כמחלוקת התנא קמא במשנה, ורבן גמליאל, עסקנו בשאלה האם ספק מוכן אסור בתורת ספק או אם הוא אסור בתורת ודאי. דיינו דבר שהוא ספק מוכן הוא לא מוכן. כן, וגם בו רב שמעון העיר לי שמדברי רש"י שכותב בדיבור המתחיל ספק מוכן, כותב רש"י, דיינו ספק מוכן וספק מוקצה, גם משמע שזה אסור בתורת ספק, שכן לו ספק מוכן היה אסור בתורת ודאי, אז היה צריך לומר ספק מוכן הוא מוקצה. אבל היות ורש"י חוזר פעמיים, ספק מוכן וספק מוקצה, אז משמע מכאן יש צליל שהכל אסור בתורת ספק, שזה דרך אגב הדעה הפשוטה יותר, מבחינה מושגית יותר קוסמת הדעה האחרת, שספק מוכן אסור בתורת ודאי. ואז עצרנו בפעם קודמת בברייתא שהגמרא מביאה, בואו נחזור עליה. ויקא דמתני להדתניא כ"ד עמוד ב' בראש העמוד, שוחטין מן הניגרין, או יש פה שגורסים ביברים ברך ביום טוב, אבל לא מן הרשתות או מן המכמורות. רבי שמעון בן אלעזר אומר, באו מצען מקולקלים מערב יום טוב, בידוע שמערב יום טוב ניצודו ומותרין. באו מצען מקולקלים ביום טוב, בידוע שביום טוב ניצודו ואסורים. ומה הרקע לברייתא הזאת? מה הנושא שלה? במה היא מתעסקת? אז רש"י מפרש את הברייתא הזאת ככולה עוסקת סביב אותו נושא כמו המשנה, שאלת המוכן, שזה נקבע לפי הנתון הפשוט, האם הוא ניצוד ביום טוב או בערב יום טוב. אני, במידה והוא ניצוד בערב יום טוב, הוא מוכן. במידה והוא ניצוד ביום טוב, הוא לא מוכן. מדובר במצודה שנמצאת שם, האדם לא עושה שום פעולת צידה, הוא הניח את המצודה לפני יום טוב, כן, אז ודאי אין בברייתא הזאת בעיית צידה, וההבחנה שיש כאן היא סביב השאלה, אם אני יודע מתי זה ניצוד, כן? ולשיטת רבי שמעון בן אלעזר, סליחה, לשיטת חכמים, אני לא יכול לשחוט מן הרשתות ומן המכמורות, משום שאני לא יודע מתי הם ניצודו, זה ספק מוכן. לעומת זאת, בין הניגרין או הביברין אני יכול, כי אני יודע שהם ניצודו כבר לפני יום טוב, כי הם נמצאים אצלי בחצר. כן, זה ככה רש"י מפרש. לשיטת רבי שמעון בן אלעזר, גם אם יש לי רשת או מכמורת שהיא לא נמצאת בתצפית שלי, ואני לא יודע ודאות מתי זה ניצוד, אבל אני יכול לעמוד על זה אם אני בדקתי בערב יום טוב וראיתי שזה מקולקל. אז אם אני ראיתי שזה מקולקל, כלומר שהבעל חי ניצוד בערב יום טוב, אני יכול לסמוך על זה, לעומת זאת, אם רק ביום טוב האדם בא וראה שזה מקולקל, אז הוא לא יודע מתי זה קרה, חזר הדין שזה ספק מוכן. לדעת רש"י, זה הנושא כאן הוא, אם אני יודע מתי ניצוד, מתי לא ניצוד. מה שאני אשלים זה שהרשב"א שואל את עצמו, האם יש מחלוקת בין תנא קמא ורבי שמעון בן אלעזר? וזה אני אקריא את לשונו, הרשב"א כותב, אבל לא מן הרשתות, נראה דבהא תנא קמא לחומרא, ואפילו בא מערב יום טוב ומצא רשתות מקולקלים אסורים. למה? דחוששין אפילו לאחר שנתקלקלו נכנסו וניצודו. אנו אדם בא, הוא רואה שהרשת לא מתוחה יותר, אז ודאי שיש בעל חי שניצוד בערב יום טוב, אבל עדיין תנא קמא חוששים, שמא הבעל חי שאני בפועל מוצא אותו, אולי הוא נכנס למלכודת, אחרי שהוא כבר קצת התקלקל. ככה מציע הרשב"א, והוא אומר, ורבי שמעון אלעזר לכולה, דכל שנתקלקלו המצודה כוודאי משווין עלה, דלאחר שנתקלקלו אין חיה נכנסת לשם. רבי שמעון אלעזר, הוא לא חולק לפי הסבר הרשב"א באופן מושגי, דהיינו, כולם יודעים שבספק מוכן אסור, בוודאי מוכן מותר, אלא הוא טוען שעובדתית בעלי חיים לא יכולים להתאפס על ידי מלכודת מקולקלת. ולא כל כך ברור בלשונו מה היסוד המחלוקת, דהיינו, הם חולקים עובדתית, האם מצודה מקולקלת תופסת או לא תופסת, זה לא לגמרי ברור, אבל הרשב"א חיפש מחלוקת בין תנא קמא לבין רבי שמעון בן אלעזר. לעומת זאת, כפי שראינו בסוף השיעור הקודם, בספר הערוך יש הסבר אחר לחלוטין לברייתא הזאת ולכל הרקע של המחלוקת בין רבי שמעון בן אלעזר לבין תנא קמא. כן, בעל הערוך, כפי שראינו בסוף השיעור הקודם, הוא, רק אני אפתח את זה, כותב כך, אני מקריא את לשונו, הוא כותב ששוחטין מן הגררין ביום טוב, פירוש עושים פחים לחיות שנתפסים בין ברגליהם. יש חיות בעלי כוח, נתפסים בגוררין הפח כמו שהוא, אם נמצאו אחר כך והפח ברגליהן, וידוע שהפח מאתמול נגרר, אף על פי שנמצא ביום טוב, שוחטים ממנו, כי אי אפשר לנצל ממנו ומוכנו. אבל מן הרשתות, אף על פי שמערב יום טוב ניצודו, אין נלקחים ביום טוב שאפשר שניצולים ואינם מוכנים, זהו טעמו של תנא קמא. וכאן, לפי דברי הבעל הערוך יוצא, שתנא קמא ברישא, בשונה מרש"י, שהם אומרים, למה אסור לך מן הרשתות והמכמורות? כי אתה לא יודע מתי זה ניצוד. אבל והיה והיית יודע שזה ניצוד בערב יום טוב, ודאי היה מותר, זה ודאי מוכן, ניצוד אתמול. בעל הערוך אומר, לא, בשני המקרים, גם בניגרים וגם ברשתות ומכמורות, מדובר שהם ניצודו בערב יום טוב. אתה יודע שהם ניצודו בערב יום טוב. ועדיין תנא קמא מבחינים בין סוגי המלכודות, וזה על איזה רקע. הרקע הוא, האם הרשת הזאת אפשר לברוח ממנה? מגררין, שזה המלכודת פח הזה, המתכת הזה, שלוחד את הרגל, הוא לא יכול לברוח ממנה. ולכן, כשהוא נלכד בערב יום טוב, הוא עומד ברשות האדם, הוא מוכן. למרות שהאדם עוד לא לקח אותו מהמלכודת, כן? לעומת זאת, רשתות ומכמורות, גם אם הם ניצודו בערב יום טוב, הם עדיין אסורים, כי הם לא מוכן. למה? כי הם יכולים לברוח. כשעל רקע זה, אתה רוצה להעיר משהו? רבי שמעון. ואילו מה דעת רבי שמעון? רבי שמעון אומר שאם אתה יודע, רבי שמעון אלעזר, אם אתה יודע שהוא נלכד על ידי הרשת בערב יום טוב, אם אתה יודע את זה, אז אתה יכול, הוא מוכן, למרות שיש אפשרות שהוא יברח, כן? עכשיו, זה סוג אחר של ספק מוכן, כי עד עכשיו המקרה שעסקנו בו ספק מוכן הוא, לא ידעתי האם הוא היה, האם הוא היה ברשות האדם או לא, האם הוא ניצוד או לא ניצוד, אם זה היה חיית בר בכניסת החג, או אם הוא נלכד. כאן לשיטת הערוך, הוא נלכד. בערב יום טוב, אבל האדם לא הוציא אותו מהמלכודת, לא הכניס אותו לרשותו. וכאן השאלה היא, האם זה נקרא מוכן או לא מוכן, במקרה שהוא יכול לברוח. כאן מסתבר שהמחלוקת היא לא כבר עובדתית, כמו שהוא שאת משמע בדברי הרשב"א.
האם הוא יכול לברוח או לא, אלא יותר מסתבר שהמחלוקת היא מה המעמד ההלכתי של בעל חי שהוא נלכד על ידך אבל יכול לברוח ממך, כן?
זה שהוא יכול לברוח, בעצם הוא אומר שהוא לא כל כך נלכד.
שלא כל כך נלכד. לא, כאן הוא נלכד אתמול על ידי או הרשת או הגרבין או המחמורת, ואני באתי ביום טוב ואני עכשיו רוצה לשחוט אותו, אני רוצה לשחוט אותו, הוא כבר לחוד, אלא מה? תנקם הטוענים לדעת הארוך, עצם העובדה שהוא היה יכול לברוח, למרות שהוא לא ברח בסופו של דבר, עובדה שאני תפס לי אותו, כן? עצם העובדה שהרשת הזאת היא רשת שאפשר לברוח ממנה, אומרת שהוא לא נחשב מוכן. ככה הארוך מסביר את זה. שרק הזה אני מציע לראות לרגע את המקבילה של הברייתא בתוספתא, כן? אני מקריא לך את לשון הארוך, כלומר, אני רוצה להסביר, אני לא עוסק פה באפשרויות, אני בודק מה הארוך אמר, בסדר? וכשאתה... למה מי אמר לך את זה? אני לא בטוח שככה צריך לקרוא את זה. אתה יודע שהוא ניצוד מאתמול, כי הוא תראה מה הוא כותב בהמשך, אבל מן הרשתות, אף על פי שמערב יום טוב ניצודו. אתה יודע שזה מערב יום טוב, כלומר אני חוזר למה שהוא רבי שמעון בן אלעזר אומר, באו מצאנו קולקלין מערב יום טוב. אתה יודע שזה ניצוד מערב יום טוב, אז רבי שמעון בן אלעזר מתיר, זה מוכן, ותנא קמא אומרים, זה לא מוכן, למרות שאתה יודע שהוא ניצוד מערב יום טוב. ככה משמע בלשונו. אני אגיד לך את האמת, הכל מוזר לי, כי אני קונה בשר מהקצב בסופר.
רוב החלבה שאתה לא קשרים בכלל גם בכל זאת. על מה מדברים על זה? חוץ מצפי, בוא נגיד.
באמת בגמרא, אז באמת הגמרא בעירובין מדברת על צבי. הוא בר תאיה, זה צבי. זה המקרה ש... אתה צודק?
כן.
צודק ב100%. בסדר, בכל מקרה, אני ברשותך רב שמעון, בוא נתקדם. בסדר, יש פה הרבה מה להספיק. מה שאני מבקש, אני שמתי בדף של 2 את הברייתא בתוספתא, שם יש מקבילה לברייתא בבבלי, יש קצת הבדלי נוסח, וגם צריך לזכור את ההקשר בברייתא בתוספתא ולעמוד על הפרשנות לאור זה. כי אני מזכיר לנו שלשיטת המשנה אפשר לצוד מן הביברים חיה ועוף. אתם זוכרים את זה? עכשיו על רקע זה באה המשנה והיא מדברת על מצודות חיה ועוף, שהסען מערב יום טוב לא יתולמה ביום טוב. המשנה, כאמור, עוברת מצידה או למוכן. היא עוברת מביבר למצודה. זה מה שהיא עושה. עכשיו, כשאני מסתכל בתוספתא, אז אני צריך להזכיר לעצמי ראשית, שהתוספתא גם מביבר אוסרת לצוד. התוספתא אומרת, ביברים של חיה ושל עופות ושל דגים, אין צדים מהן ביום טוב. זו שיטת התוספתא, ש... ובמובן הזה, אם יש פער בין המשניות האלה, שהמשנה הראשונה עסקה בהיתר צידה של חיה ועוף מן הביבר, והמשנה השנייה עוסקת בדינו של בעל חי, של חיה ועוף בתוך מצודה, כשאני נמצא בתוספתא, אז קודם כל הבסיס, הפלטפורמה של הדיון, הוא ביברים של חיה ושל עופות ושל דגים, אין צדים מהם ביום טוב. ואז התוספתא ממשיכה, שוחטים מן הניגרין, אבל לא מן המשוטות ולא מן המחמורות. אני מפנה את תשומת הלב שבשאר ידי הנוסח של התוספתא כתוב לא משוטות אלא מצודות. ואם כך, יש להניח שההלכה הזאת בתוספתא, שגורסת מצודות, היא מקבילה, היא מדברת, היא משוחחת עם המשנה ב' שמדברת על מצודות חיה ועוף ודגים.
כלומר, הרישה של התוספתא דיברה עם המשנה א', והגמרא דנה, לכאורה הן חולקות אחת על השנייה, וגם כאן, שאני נמצא בברייתא הזאת, זה משהו שלא נמצא בנוסח הברייתא בבבלי, כי בנוסח הברייתא של הבבלי דיברנו על ניגרין, גררין, ביברין, רשתות, מכמורות, לא היה שימוש באותה מילה. אבל כאן, כאמור, למעט כתב יד וינה, בכל שאר ידי הנוסח של התוספתא, הנוסח הוא מצודות, ואז הברייתא הזאת משוחחת עם המשנה, היא מעמידה כנגדה שיטה הלכתית, בוא נראה מה היא. כן, היא אומרת כך, שוחטים מן הניגרים, אבל לא מן המצודות, ולא מן המכמורות. כלומר, אסור לצוד, אסור לשחוט מתוך מצודה. לנו בעל חי במצודה, לא נחשב ניצוד. רבי שמעון בן אלעזר אומר, כל שפרסו מערב יום טוב, הוא בא מערב יום טוב ומצואו מקולקל מותר, הדבר ידוע שניצוד הוא מערב יום טוב, מצואו כמות שהוא אסור, הדבר ידוע שניצוד הוא ביום טוב. שכאן אני גם מפנה תשומת הלב, זה גם שמתי בדף, שבעוד שבכתב יד וינה, אנחנו בדף של שבוע שעבר, אנחנו במקור הראשון, זה התוספתא. אתה יכול לראות אותו, זה שורה, משורה 6. כרגע אנחנו, הנה, משורה 6. שוחטים מן הניגרים ולא מן המשוטות ולא מן המכמורות. רבי שמעון אלעזר אומר, כל שפרסו מערב יום טוב, הוא בא מערב יום טוב. זה הנוסח שכתב יד וינה. ואם כך, רבי שמעון אלעזר פה דומה לדבריו בברייתא בבבלי. אבל תסתכלו למטה בהערה 2, בכתב יד ארפורט לא כתוב בערב יום טוב, אלא כתוב ביום טוב. זה מה שכתוב, ביום טוב, לא מערב יום טוב. דיינו, בניגוד לנוסח הברייתא כפי שהוא לפנינו, שרבי שמעון אלעזר מבדיל בין אם זה ניצוד ביום טוב או ניצוד בערב יום טוב, לפי נוסח של כתב יד ארפורט, הברייתא מדברת גם על מקרה שהוא ניצוד שהוא בתוך המצודה ביום טוב. דיינו, השאלה שעומדת על הפרק היא לא מתי הוא נלכד. לא זאת השאלה, האם הוא נלכד לפני יום טוב, אחרי יום טוב. אני מזכיר, זאת שאלה במסגרת המשנה. אחרי שהמשנה קבע שמותר לצוד מתוך ביברין, אז היא עוברת למצודות, והיא אומרת, במצודה, מה השאלה? מתי הוא נלכד? אבל בברייתא של התוספתא, גם מביברים אוסרים לצוד. וכשאני עובר למצודות, בעצם זה סוג דומה של דיון. דיינו, הסוג של הדיון הוא לא האם הוא נתפס אתמול או היום, אלא הדיון הוא האם מותר לקחת מתוך מצודה או לא, כמו שהשאלה האם מותר לקחת בתוך ביבר או לא. דיינו, הנושא הוא נושא שמתחלף. ובשאו ליברמן, בתוספתא כפשוטה, יש לו דיון נרחב, שהוא גם רוצה להצביע שכך נראה בפשטות מתוך הירושלמי, שם הוא מפנה, אתם יכולים לראות, הבאתי בדף משורה 10 את הירושלמי שמפרק את הברייתא הזאת בין שתי הלכות. הוא מצד אחד בהלכה א' הוא מביא את הרישה, את שיטת תנא קמא, ובסיפה בשורה 15 הוא מביא את שיטת רבי שמעון בן אלעזר. כן? והוא רוצה לטעון שלשיטת בני ארץ ישראל, הנושא שנדון בברייתא כאן הוא לא האם אני יודע מתי הוא נלכד, אלא הנושא הוא האם זה נחשב לחוד. זאת השאלה. כלומר, האם בעל חי בתוך מצודה נחשב לחוד או לא? ודומה להסבר הארוך. האם הוא נחשב שהוא נלכד או לא? ואז הטענה שלו היא שתנא קמא בעצם חולקים על המשנה. בעצם כמו שהרישה של ההלכה א', התוספתא חלקה על המשנה, אז גם הברייתא הזאת היא חולקת על המשנה. ומה היא אומרת? בעוד שהמשנה אומרת שמצודות חיה ועוף ודגים יכול ליטול מהם ביום טוב אם הוא יודע שניצוד הוא בערב יום טוב, שלשיטת תנא קמא אתה לא יכול, כי בעל חי שנלכד על ידי מצודה לא נחשב לחוד, כמו בעל חי בביבר. לעומת זאת רבי שמעון בן אלעזר חולק, ולשיטת רבי שמעון בן אלעזר, בעל חי שנלכד על ידי מצודה הוא נחשב לחוד, רק מה השאלה שאולי אני אשאל את זה, מתי הוא נלכד, ואז הוא שיטתו כשיטת המשנה. הוא רוצה על רקע זה קצת לדון בשאלה,
והיא שעריף והרמב״ם וכו' השמיטו את כל הדיון הזה כאן. בעל המאור תמה על זה. בעל המאור שואל אתר, למה עריף לא מביא את כל הדיון הזה? למה הוא השמיט את זה? מעניין לראות את התשובה של הרמב״ן במלחמת השם. אתם לא צריכים לפתוח, זה שורה אחת. כן, כותב הרמב״ן, אני מקריא, אמר הכותב, וכי רבינו קניגי היה, בלסטרי היה, שיבוא ללמוד על דרך צידת חיה ואוף. הוא אומר, מה, עריף צריך ללמד אותי שיטות צייד, למחמור, זה לא מעניין, כן? בעצם הוא מדבר ממש כמו בריסקר, לא מעניין השיטות הצייד, מה מעניין העיקרון ההלכתי, כן, מה העיקרון ההלכתי הוא אומר? אבל עיקר הדין כבר כתב, שספק מוכן אסור, ונגרים, היינו בעיוורים. מה הוא טוען הרמב״ן, הסיבה שאין צורך להביא את כל החילוקים האלה בין מחמורת וכולי, זה מהסיבה הפשוטה שלא צריך למד אותי את הפרטים של דרכי הצייד, העיקר העיקרון ההלכתי. והעיקרון ההלכתי הוא ברור. שאול ליברמן רוצה בתוספת כפשוטה ללכת בכיוון קצת אחר. לאור הביור הזה, על פי הערוך, הוא רוצה לטעון שהיות וההבחנה הזאת בין השיטות הצייד היא חולקת על המשנה, ברגע שפוסקים כמו המשנה, אז אם אלה אין צורך להיכנס לזה. כלומר, לא כי הפרטים לא ראויים לבוא, כי אנחנו לא מתעניינים בפרטים, אלא כי פשוט פוסקים נגד הדעה הזאת, לכן לא מביאים את זה. בכל מקרה, יהיה הביאור אשר יהיה, אני מציע שנסגור פה את הדיון הזה, ונעבור להמשך המשנה ולגמרה שעליה. כאן אנחנו עוברים לחצי השני, וזה המעשה בנוכרי אחד שהביא דגים לרבן גמליאל ואמר מותרינן אלא שאין רצוני לקבל ממנו. כן, וכבר עסקנו בשבוע שעבר בפרשנות של הגמרא למעשה הזה. הגמרא באופן ברור חושבת שהמעשה הזה חולק על הרישא, או בלשון אחרת, מה הבעיה בנוכרי שמביא לך דורון ביום טוב, האם הוא מוכן או לא מוכן? זאת השאלה, כן? ומה שבלשון הגמרא, גם זה נקרא ספק מוכן, ורבן גמליאל שהתיר, זה משום שהוא סבר, כלומר אני לא יודע מתי הדגים האלה דגו אותם, מתי צדו אותם בלשון המשנה, אם דגו אותם ביום טוב, אז זה אסור, אם דגו אותם בערב יום טוב, זה היה הנושא. מה שנראה במעבר עכשיו לגמרא, אנחנו נראה שהעסק מסתבך, יש הרבה יותר שאלות הלכתיות שמורבות כאן, כן? כי זה הרבה יותר מסובך ומצודה. נראה שיש פה שאלות של מוקצה אולי שאלה של הנאה ממלכת יום טוב, וגם שאלת תחום. אז בואו נתחיל ללמוד.
אבל אם גוי מביא לך את זה, ואתה לא עשית שום דבר, מה הבעיה?
אז בואו נלמד ונראה, בסדר. אתה שואל שאלה טובה. אתה שואל שאלה מצוינת, כן? כפי, אתה תראה, נראה שיש פה מחלוקות גדולות בין הראשונים, יכול להיות שזה יותר בעיה מאשר כשיהודי עושה את זה. ואני אסביר את הדברים תוך כדי הלימוד, בסדר? אומרת הגמרא כך, ואמר מותרים מהם, חבדל אל עמוד ב' באמצע, מותרים למאי, רב אמר מותרים לקבל, ולוי אמר מותרים באכילה. כן, כמובן השאלה היא, מה הבדל בין שתי השיטות, כלומר, על איזה רקע, ואני אזכיר, בוא נגדיר את זה מבחינה למדנית, לפי הדעת הגמרא עד כאן אנחנו עוסקים בספק מוכן. ואז יוצא ככה, לאכול ספק מוכן אנחנו נאסור, לעומת זאת, לטלטל ספק מוכן, יש כאן דעה שיהיה מותר, הדעה השנייה מתירה גם לאכול ספק מוכן, כן? רק נגמור לקרוא את הגמרא, מערב, לעולם אל ימנע אדם עצום בבית המדרש אפילו שעה אחת, לענה ולוי אבינן קמי דה רבי, כלומר שנינו למדנו את ההלכה הזאת מרבי, כי אמרה להשמת באורתה אמר מותרים באכילה, ולוי היה רק בערב, בצפרה אמר מותרים לקבל, הוא חזר בו, ענה דהווי בי מדרש ההדרבי, לוי דלהווה בי מדרש עלה הדרבי, כן? זה דרבון להתמדה, כן? אי אפשר להפסיד משהו, ודאי אתם מבינים, בחברה אוראלית צריך כל הזמן להיות בעניינים. כלומר, כשאתה חי מספרים, זה כתוב, אבל ברגע שאתה חי בחברה אוראלית, ויש רב קצת דינמי שלפעמים חוזר בו, אז אנחנו מכירים מרבי עוד עיקרויות כאלה שהוא חוזר בו, אז בעצם בא הרב, מה הוא בעצם עושה? הוא מצד אחד מסביר איך לוי נוצרה שיטתו, ומצד שני מה הוא עושה לה? הוא מיירט אותה, כן? ועדיין אני שואל אתכם, מה לדעתכם ההבדל הזה בין לאכול לבין לקבל? כמה אתה אומר?
או, אז יכול להיות, אם ראינו בפעם קודמת שדת הרמב"ן, הרקע לאסור ספק מוכן הוא כזה דבר שיש לו מתירין, אז מה אתה מציע? שלאכול אני יכול לאכול מחר, אבל לגבי טלטול, מה? אי אפשר להגיד לבן אדם, תטלטל אותם מחר, מאיזה סיבה? זה לא בר דחייה, כלומר אני אמרת בצורה הבאה, אכילה זה פעולה חד פעמית, אוכלים את התפוח, פעם אחת, אי אפשר לאכול תפוח פעמיים. ולכן לגביו אני יכול להגיד, אז למה תאכל היום? תאכל מחר. אבל טלטול, אפשר לטלטל 100 פעמים. עכשיו אי אפשר לבוא לבן אדם ולהגיד לו, אל תטלטל היום, תחכה מחר. אבל אני צריך עכשיו לטלטל, כן? כלומר, והטלטול של מחר הוא לא אותו, הוא לא אותו טלטול. זה טלטול חוזר. אז יכול להיות שזה הרקע. גם יכול להיות שהרקע הוא קצת אחר. אני חושב שההסבר השני קצת יותר יסודי, וזה שגבי האכילה, יש לנו את המושג שמופיע בתקירת המסכת של הכנה דרבה, והכינו שצריך להכין את מה שאוכלים. ובעצם אנחנו עוסקים באכילה אולי במושג אחר מאשר בטלטול. בטלטול אנחנו עוסקים במוקצה, שהוא ודאי רק גזירה דרבנן, ויכול להיות שבספק של מוקצה, של טלטול, שהוא דרבנן, הקלו יותר בספק שלו, לעומת זאת באכילה אחרת, שזה יש פה גם יסוד דורייטה של דרשת הפסוקים של הכנה דרבה. נאמר את זה קצת אחרת, אם דיברנו בתחילת השיעור, הזכרתי את השאלה, אם ספק מוכן הוא אסור בתורת ודאי או בתורת ספק, אולי אנחנו יכולים לומר, עבור טלטול הוא אסור רק בתורת ספק, לעומת זאת עבור אכילה הוא אסור בתורת ודאי, ואולי בשיטת רבן גמליאל הוא חלק, כלומר, תנקם אסרו את שניהם, אבל רבן גמליאל, יש פה דעה שאפשר להבחין אצלו בין שני הסוגים האלה. עדיין רבן גמליאל קיבל את הספק מוכן שהוא בתורת ודאי, הוא לא קיבל את הספק מוכן שהוא בתורת ספק. ממה שזכור לי, אני לא הצלחתי לעיין לפני השיעור, בשיטת בני ארץ ישראל בירושלמי אוסרים מוקצה באכילה ולא בטלטול. לעומת זאת בבבלי ברור שמוקצה אסור גם בטלטול. אני חושב ששם נמצא את ההבחנה הזאת, אני חייב לבדוק את זה. בכל מקרה יהיה הדבר אשר יהיה, בסופו של דבר רב דוחה את שיטת לוי וכאמור מתיר רק בטלטול. ואז אומרת הגמרא, מי טבעי נוכרי שהביא דורון לישראל, אפילו דגים המפולמים ופירות בני אומן מותרים. היינו ברור, הם טריים לגמרי, אם הם טריים לגמרי, נראה שהם נלכדו היום. אומרת הגמרא כך, ויש למה למאן דאמר מותרין לקבל שפיר, אלא למאן דאמר מותרין באכילה, פירות בני אומן מי שרו באכילה? וזה שאלת הגמרא, ולתיימך פירות בני אומן מי שרו בטלטול? כלומר, השאלה של הגמרא כל כך לא מובנת, כלומר, איזה מין ראיה הגמרא רצתה להביא, שהיא עלתה בדעתה שיהיה מותר גם לטלטל פירות בני יומן. כנראה מה אנחנו כן צריכים לומר לעצמנו, אם בכל זאת הגמרא שאלה את זה. אומנם זה מיורת מיד, זה די מערכת שיודעת ליירת סברות, אבל בכל זאת האבא אמינה צריכה שיהיה לה איזשהו קיום. כן, כלומר, מה כנראה הגמרא חשבה? שבפשוטה של הברייתא הזאת ודאי מדובר שהם בני יומן. זו פשטות הברייתא, נכון? שהם אכן בני יומן, וכשהגמרא שאלה את עצמה מה יכול להיות רקע להיתר של פרי שהוא בן יומו שגוי מביא אותו, ההסבר היחיד שהגמרא עלתה על דעתה מה הוא היה, שזה מותר בטלטול, אבל לא יעלה על הדעת שהוא מותר באכילה. אבל איזה רקע הגמרא חשבה להבדיל? אז כאן יכול להיות שיש רקע שחלק מהראשונים הם מעלים אותו בהמשך. הגמרא הביאה ברייתא שבפשוטה הברייתא הזאת מתירה אפילו פירות שנקטפו היום. והגמרא חשבה באבא אמינא שהברייתא הזאת ניתנת להסבר לפי מאן דאמר מותרין לקבל. כלומר, יכול להיות, אנחנו מסוגלים להבין את הברייתא הזאת בשיטת מי שמתיר לטלטל, אבל לא יעלה על הדעת שאפשר לאכול פירות כאלו. הגמרא דוחה את זה והגמרא אומרת, אבל גם מטלטל פשוט שאסור. אבל בכל זאת, האבא אמינא, כנראה, היא לא טעות מוחלטת. כלומר, מי שהביא את הראיה הזאת חשב משהו, כן? שמי אני בודק מה הוא חשב? הוא חשב שפירות בני אומן, שוודאי נקטפו היום, ביום טוב, סליחה, שהפירות האלו לטלטל יהיה מותר, למרות שלאכול ודאי יהיה אסור לכולי אלמה. נכון? כן, אתה רוצה להעיר על זה? זאת שאלה בכלל, השק לביתר של גמרא, אתה מדבר קצת כמו הרמב״ם, בוא נלך למסקנה, וחבל להשחית את זמננו על השלבים. נכון. אתה בטוח שלוי היה כל כך מהר מוותר? לא, אני באמת שואל אותך. כלומר, אני לא רציתי להיכנס פה, אבל תדע לך, אני אספר לך סיפור, בסדר? יש יהודי צדיק שהיה בירושלים, מהחרדים, האשכנזים, היקים, שהיו תורה עם דרך ארץ, שהוציא לאור את פירוש רבי יהודה החסיד על התורה. ומה לעשות? יש שם מקום אחד שהוא כותב שיש כמה פסוקים שמשה רבנו לא כתב אותם, שהם הוכנסו לתורה לידי עריכה מאוחרת. ככה מופיע שם. לא אגיד לכם איפה. הספר הזה היום הוא collector's item, כי הכניסו את הספר לחרם. מה, כתב את זה רבי יהודה החסיד. משה פיינשטיין נשאל על הספר הזה, והוא אמר, זה זיוף. רבי יהודה החסיד לא כתב את זה. מה לעשות? שהוא כנראה כן כתב את זה. כלומר, אבל מה, יותר נוח לנו, במקום להגיד, רבי יהודה החסיד חשב משהו שאנחנו דוחים, יותר נוח להגיד שהוא לא אמר את זה. פרשת בחוקותיי, אני אספר לכם עוד סיפור כזה. הרמב"ן על התורה אומר לא ללכת לרופאים, הרופא, כן? הרמב"ן אומר מי שמאמין באמת מתפלל והולך לנביאים, ומי שהוא באמת מאמין בקדוש ברוך הוא אין לו עסק ברופאים. ככה כותב הרמב"ן. עכשיו חיים מבריסק, זה כל כך צרם לו הדעה הזאת, שהוא אמר שזה זיוף, שהרמב"ן לא כתב את זה. הייתי פעם עם אבא זיכרונו לברכה אצל הרב הוטנר זצ"ל, והנושא הזה של הרמב"ן עלה, והרב הוטנר הגיב שהוא בטוח שהרמב"ן כתב את זה, והוא גם בטוח שרב חיים חשב שהוא לא כתב את זה. אבל זו, אני אומר, זו טכניקה שלמה, אני גם יכול לתך בגמרות שלמות. לפעמים, במקום לחלוק על דעה, יותר קל לטעון שהוא לא אמר אותה. וזה חלק מטכניקת הדיון. למשל, הכלל, לא בפירוש יתמר מכלל היתמר. אתה בא ואומר, הוא לא אמר את זה. אבל זה כל כך פשוט שהבן אדם לא אמר את זה, כלומר, ברור שרב, אני אומר ככה, במקום שרב חולק על לוי, הוא ביטל את דעתו, אמר, הרי, אבל האם זה כל כך פשוט שאחל הדעה אחרת היא בטלה מן העולם כל כך מהר? בסדר. זה בהחלט, לדעת רב הם לאו דווקא חולקים. אני מסכים איתך. אני מסכים איתך. אני אשאל אותך שאלה אחרת. אני למדתי היום בעריכות את הרב, יש רב ענק על הסוגיה שלנו, שתשובה של אביו, רבינו יואל הלוי. זה ברור שבשבילו זו לא שאלה אקדמית. זו שאלה מעשית. הוא גר לו בבונה, שם גרו באיזה עיירה בגרמניה. מוקפים גויים. יש להם יחסי משחק, קשרים עם גויים. השאלה הזאת לא שאלה אקדמית. עכשיו, שגוי מביא לך דגים או פירות ביום טוב, אתה באמת רק רוצה לטלטל אותם? כלומר, אתה לא חש? נראה מיד את המחלוקת של רשי עם כל גדולי ורמייזה של המאה ה-11. זה לא שאלה, לפעמים זו שאלה מדנית, כל מיני גדרים שבכדי שיעשו. בשבילם זו שאלה מעשית. כלומר, אני רוצה להזכיר, יש להם יום טוב שני, אני אעזור לך קצת, כן? יש להם יום טוב שני, אין להם אמצעי קירור, בעיה קשה מאוד של אוכל טרי, בטח ביום טוב שני, מאוד קשה, כן? תראה, הם שוחטים ביום טוב, למה? כי בשר לא יחזיק מעמד מערב יום טוב. אז השאלה הזאת, אולי הספקים של האוכל יהיו גויים שמביאים אוכל טרי, הוא כתף אותו ביום טוב, מה יותר טוב מזה, כן? השאלה היא שאלה מאוד מאוד אקוטית, היא שאלה ממש קריטית, אולי כל הניהול של האוכל של יום טוב הולך ומתנהל על הסוגיה הזאת. עכשיו, לרקע הזה אני אומר גלויות, שרבן גמליאל אומר מותרים אין וכו', מה, הכוונה מותר להזיז אותו במטבח ולאכול אותו מחר? כאילו, אתה לא חושב שהרבה יותר פשוט שמותרים לאכול אותם, שהדיון לוקח, שמי שאומר מותר, הוא לוקח אותך שאתה יכול לאכול את זה, שיש לך אוכל. זה גם מה שאלת השאלה, זה פותח פרצה עצומה. אז אתה תשתמש כל הזמן בגויים ביום טוב, ובמיוחד ביום טוב שני. במיוחד, כן? אז אני לא, אני חליל לא מפקפק בדברי רב, אל תביא אותי לא נכון, ואני רק אומר, לחשוב שהדיון נגמר, כי ואמרו שהשני לא אמר את זה, כן, או שהוא טעה, זה יותר מורכב מזה, זה לא... בכל מקרה, פשוטה של ברייתא, אני שואל אותך, מה לדעתך פשוטה של הברייתא? עכשיו קורא אותה. אני קורא אותה עוד פעם, בסדר? נוכרי שהביא דורון לישראל, אפילו דגים המפולמים ופירות בני אומן, מותרים. זה לא נראה פשוטם של דברים שכתפו אותם היום, כאילו זה טרי לגמרי, זה... ודאי זה פשוטם של דברים, כן? עכשיו השאלה היא, אבל איך אפשר להסביר את זה? אני חוזר, אנחנו עדיין חיים בעולם המוכן, אנחנו עדיין חיים בעולם השאלה אם זה מוכן או לא. הרי הוא לא היה מוכן בכניסת החג, כי הוא היה מחובר, כי הדגים עוד לא ניצודו, כן? אבל אז איזה הסבר יש לי לדברים האלה? עכשיו כאן לגמרא היה ברור, כמו למי שהביא את הראיה הזאת, שלאכול את זה לא עולה על הדעת. אבל עדיין מה הוא העלה על דעתו? שיהיה אפשר לטלטל. עכשיו, אפשר להסביר את זה. זה לא דבר שהוא חסר הסבר. אפשר להסביר את זה שכדי לאכול, אני חוזר לדברים שהוצאו קודם. ואז זה צריך להיות מוכן, היות ובכניסת החג הוא מחובר, הוא לא מוכן לאכילה. אבל כשאני חושב על טלטול, אולי אני לא דורש שהוא יהיה מוכן באופן אקטיבי, שהוא עומד במזווה שלי שאני אלך ואני אראה שהוא מוכן כבר להכנה או לאכילה. בטלטול אני בודק שאלה אחרת, אני צריך לזכור שהוא היה ברשותו של גוי. עכשיו כאן יש ירושלמי, שמצטטים אותו ראשונים פה על אתר, שם בשבת, שאומר אין אכן לגוי. רק השאלה היא איך להבין את המשפט הזה. הרייבד אומר שהכוונה היא שהייתי מעלה על דעתי שכל מה שברשות הגוי לא נחשב עומד לרשותי. אם זה מוקצה, אז כמה שמלן שזה כמו אוכל של יהודי. אבל יש ראשונים, מביא את זה, התוספות בעירובין מביאים את זה, שמפרשים הפוך. כל ענייני מוקצה תופסים ברכוש של יהודי שאני בודק מוכן, לא מוכן. היות ולגוי אין לו איסורי שבת וכו' ויום טוב. אז כל מה שנמצא אצל הגוי, מבחינת הגוי, תמיד עומד לרשותו. אני אומר את זה בצורה פשוטה. כשיהודי רואה פרי על העץ בכניסת החג, הוא, מבחינתו, אי אפשר לאכול את הפרי הזה. לעומת זאת, כשגוי רואה פרי על העץ מבחינתו, הוא יאכל את זה מחר, הוא יקטוף את זה. אז האם יהודי יכול להסתמך על זה שגוי...
שזה מוכן...
זה מוכן לגוי, זה גם יהיה מוכן בשבילי. עכשיו, אולי הגמרא חושבה, זה, אני חוזר, זה פשוטה של ברייתא, שלאכול זה ולא עלה לדעת. אבל אולי לטלטל זה מספיק. ואנחנו צריכים עוד פעם לחזור ולחתור להבין מה ההבדל בין אכילה לבין טלטול. אז אני חוזר, לאכילה זה צריך להיות מוכן אקטיבית, ואולי לטלטול די שמה, שהוא לא הוקצה. עכשיו, למה הוא לא הוקצה? כי הגוי מסוגל להכניס, כמו יהודי שרואה פרי על העץ בכניסת החג, הוא לא יכול, הוא גם הוקצה ממנו, הוא לא יכול להשתמש בו, אבל הגוי... אולי העובדה שהגוי יכול לקטוף, הוא גם מאפשר לי שבשבילי זה בר טלטול. עכשיו, בכל מקרה הגמרא דוחה את זה. כלומר, הגמרא טוענת שאין שום יכולת להבדיל, או להסביר את הברייתא הזאת כפשוטה, לפי הצד שמדובר ומותרים לקבל, ולכן אומרת הגמרא, וליטאי מכפרות בני אומן נשארו בטלטול, אלא בקברי דאדימי ופרי דקבישי בירקא עסקינן, דיינו במילים אחרות, מדובר אכן בפירות ודגים, שהם כבר מערב יום טוב, הם נקטפו מהעץ, כבר דגו אותם בערב יום טוב, אז למה הם מתוארים כבני אומן? אז מה התשובה? ומה יקראו לו בני אומן? שאין כאין בני אומן, דיינו הם נראים טריים, למרות שהם לא טריים, כן? ולכן בסופו של דבר, הגמרא מפילה את הראיה, כן, ג'ודי. אני יודע.
אז אין לקראת את הגמרא שהוא...
אוקיי, טוב מאוד. אני אשאל אותך שאלה. כשיש ספק מה כתוב בספר תורה, זה כבר לא קורה אצלנו, בגלל ההגעה הממוחשבת. את מי שואלים? ילד. ילד קטן. לוקחים ילד בן 6-7 שרק עכשיו למד לקרוא, ושואלים אותו מה כתוב. אני אפילו זוכר פעם בבית כנסת פייגנסון, הביאו ילדה ששאלו אותה. אמרתי לאבא שלה, פעם אחרונה שהיא פוסקת בכל הקהילה, כן? יש לי שאלה, למה לא שואלים את הרב?
כי הוא יודע.
או במילים אחרות, בגלל שהוא יודע מה צריך להיות כתוב, לכן מה?
הוא
יראה את מה שהוא רוצה לראות. אני אגיד את זה בשתי צורות, זה אותו דבר. או שהוא יראה דברים אחרים, הוא לא יראה את מה שכתוב כי... המחשבות שלו כבר נודדות הלאה, או אני אגיד לך את האמת, הוא לא מסוגל לשאול מה כתוב, הוא מיד חושב אם זה פסול או כשר. ובעצם, לפעמים, וזה אולי אחד מהמפתחות בלימוד. נכון, החשיבה הלמדנית היא מאוד מורכבת, בסופו של דבר, היא לא תמיד רואה את מה שכתוב באופן פשוט. אבל אולי אחד מהשלבים בלימוד זה להיות כמו ילד קטן, ואז להיות מבוגר, כלומר, לשאול מה כתוב, ואז לדעת שלא תמיד מה שכתוב זה נעצר שם. ופה יש לך דוגמה כזאת, ברור שפשוטה של הברייתא מהי?
בני יומן.
בני יומן, זה מה שכתוב. העניין הוא שרוב בחורי הישיבה איבדו את האמון במילה הכתובה מרוב שהם התרגלו לפלפולים, אבל זה אכן מה שכתוב. עכשיו, השאלה מבחינה עקרונית, אז מה אתה כלומד עושה עם זה? כלומר, אם אתה אומר, אכן זו הייתה טעות או לא קראתי נכון, או אם אתה מוכן או אומר לעצמך, יש קיום כלשהו, אני מנסה לקרוא את מה שכתוב, אני מבין אבל שמי שתמיד יתעקש לקרוא מה שכתוב הוא ילד קטן. ואני מבין שבסופו של דבר צריך לסנחן את מה שכתוב עם התפיסות ההלכתיות ועם שאלות מוכן וכו'. זה לדעתי מה שקרה פה בגמרא. כלומר, באמת פשוטה של הברייתא הוא שהברייתא הזאת כנראה סוברת שגם בני אומן. זה מה שכנראה סוברת. ועדיין הסוגיה ויהיה התפיסה ההלכתית שלה, שברור לה שלא יעלה על הדעת מבחינתה, מבחינת הסוגיה, החשיבה ההלכתית שלה, ברור לה שזה דבר שהיא לא מוכנה לקבל אותו. לכן, במקום להגיד, אני חולקת על הברייתא, היא עושה אותה טכניקה שרב עשה ללוי. מה היא אומרת? הברייתא לא התכוונה למה שחשבת, למה שהיא אמרה בעצם. הברייתא מתכוונת למשהו אחר. האמת, כלום. הברייתא לא חידשה כלום, אחרי שהברייתא הזאת זכתה להיות קושייה שתורצה, וזהו. היא לא אמרה כלום, לפי הקריאה של הסוגיה, נכון? אתה צודק. בסדר? כן.
זה לא כל, זה לא מה שקורה בכל
אני מסכים שזה קורה הרבה, לא הייתי אומר שזה קורה תמיד. זה תמיד מורכב יותר, השקל המטרי התלמודי.
אבל זה קורה הרבה. זה של שינוי בתורת שבר פסק. כאילו עושים את זה, כאילו אנחנו נותנים כבוד לו ולא סופים אותו, ועושים את זה כאילו שהוא הסכים איתנו.
בסדר.
זה יכול להיות.
זה יכול להיות. בואו נתקדם. בסדר, אפשר? אוקיי, אז גמרנו, סגרנו את העניין הראשון שאני מזכיר. הוא כולו עובד סביב שאלת מוכן. זה בעצם מה שאלה. כלומר, אני מסכם. לפי שיטת הנקמה, היות והגמרא טוענת שיש מחלוקת בין הרישא והסיפא, אם נוכרי יביא דבר, ואני לא יודע מתי הוא נקטף, אז הוא אסור. רבן גמליאל התיר, יש מחלוקת בגמרא, אם רבן גמליאל התיר רק לקבל, או אם הוא התיר גם לאכול, הגמרא מושכת כולה לאיזה כיוון, שהוא התיר רק לקבל. שזה בעצם, אני אמר את זה בצורה אחרת, מושכים את רבן גמליאל לתוך שיטת מי? לתוך שיטת חכמים. עכשיו הגמרא מביאה ממרא של רב פאפה, אנחנו הולכים עמוק לתוך תקופת האמורים, רב פאפה הוא דור חמישי, ורב פאפה מסכם כבר, כאילו הדיון כבר נערך, ועכשיו הוא נותן סיכום, וכפי שנראה מפה הדיון מתחיל בעצם. אמר רב פאפה, הלכתה, נוכרי שהביא דורו לישראל ביום טוב. אם יש מאותו אמין במחובר, אסור, ולערב נמי אסורין בכדי שיעשו. ואם אין מאותו אמין במחובר, תוך התחום מותר, חוץ לתחום אסור, והבא בשביל ישראל זה מותר לישראל אחר. בוא אני אקרא את זה לאט ונסביר את כל שלב. ראשית רב פאפה קובע כך, נוכרי שהביא דורון לישראל ביום טוב, אם יש מאותו אמין במחובר אסור, כי הוא אוחז בשיטת תנא קמא, שהיות ויש באותו עמים במחובר, אז אני לא יודע מתי הגוי כתף אותו. יכול להיות שהוא כתף אותו היום, כי יש לנו עץ מלא פירות, שיכול להיות שהוא גם את הפרי הזה כתף, ולכן הוא קודם כל קובע שהוא עסוק. אוקיי? ממש פוסק את הנקמה. ואז הוא אומר, ולערב נמי אסורין בכדי שיעשו. דיינו, מיד שאומרים בהור רחום במיירב, עדיין אסור לאכול את זה, צריכים לחכות פרק זמן שנקרא בכדי שיעשו, ואם אין מאותו עמיד במחובר, אז היות וכך, אז ברור שהוא לא נקטף ביום טוב, אז בעיית
אם הוא נקטף ביום טוב או לא, לא עומדת על הפרק, ואז אני עובר לבעיה אחרת, האם הוא בא מחוץ לתחום, תוך התחום מותר, כי איזה בעיה הלכתית יכולה להיות? חוץ לתחום אסור, כי אני חושש שמה הוא הגיע מחוץ לתחום. והבא בשביל ישראל זה, כבר אבל אם הגוי הזה הביא את הדורון ליהודי אחד, מותר לישראל אחר. זה רק אסור עבור היהודי שהגוי הביא לו את זה ישירות מתנה, ויוכל להעביר את זה לשכן שלו. אתה רוצה להסביר את השאלה? אז בוא אני אסביר את השאלה של דוקטור רגב, בסדר? אם תרשה לי. מצד אחד הוא אומר, ולערב נמי אסורים בכדי שיעשו, על איזה מקרה? בוא נעזור לך לשאול את השאלה. על מקרה של יש מאותו אמין במחובר. זה לא נזכר יותר בפסק של רב פאפה, ולכן השאלה שמתעוררת היא, האם חוץ לתחום אסור, האם שם במוצאי בערב יהיה מותר מיד, או אם יהיה מותר רק גם כן בכדי שיעשו. כלומר, אם אני מעביר את בכדי שיעשו לצלע שזה לא כתוב בו. עכשיו, אותה שאלה אני אשאל הפוך. והבא בשביל ישראל, זה מותר לישראל אחר, נאמר דווקא על חוץ לתחום. האם הוא נכון גם על המקרה של יש באותו אמין ממחובר? גם שם, אם הגוי הביא ליהודי אחד, אני אגיד, ועל יהודי אחר יכול לאכול. ואם אני אומר לא, היות והברייתא, היות ורב פאפה, סליחה, אמר את זה על תחום, אולי רק בתחום אומרים את זה, לא אומרים את זה במקרה האחר.
אבל למה בתחום אסור? בגלל שהוא מחוץ לתחום. מה אכפת אם
נוראים לתחום? מצוין. עכשיו פה, זה קודם כל שאלה שאפשר לשאול אותה מכמה היבטים. היבט אחד הוא הטקסטואלי. דהיינו, כשבא חכם ואומר פסק כזה, והוא מכניס מידע בצל א' שלא מביא בצל ב', מידע בצל ב' שלא בצל א', אם אני אומר שלקרוא את זה מדוקדק ולהגיד כל צלע צריכה להיות בפני עצמו, אם אני יכול להגיד שבסגנון של הדברים, דברים עוברים. מעבר לזה, כמובן, חמה חייבים לשאול. אמרנו, אנחנו לא רק ילדים ששואלים מה כתוב, אנחנו גם שואלים על הסברות. בעצם מה אני חייב לברר? אני חייב לברר מה יסוד הדין של אוסר בכדי שיעשו. אני צריך לשאול, האם זה אותו יסוד הדין בתחום, זה אותו יסוד דין, ואם זה נקטף ביום טוב. על רק הזה אני אשאל את עצמי, האם זה בר העברה או לא. כלומר, בסופו של דבר, ההכרעה היא לא רק טקסטואלית, ההכרעה צריכה להיות גם לפי התפיסות ההלכתיות שלי, של המושגים שיש כאן. עכשיו כאן, יש בראשונים דיונים מאוד מאוד רחבים, ננסה לפשט אותם. זה ברש"י, בתוספות פה, וגם הדברים הכי מבוארים בראש, בסיכום בראש, אני מציע שנראה אותו. ונתחיל ככה. ראשית, השאלה היא, מה הבעיה ביש מאותו אמין במחובר? נגיד שהגוי כתף אותו ביום טוב, אז מה, מותר לו לכתוב ביום טוב? אז כאן יש בראשונים מחלוקת גדולה. רש"י כותב, אני מקריא, זה בשורה הרחבה הראשונה ברש"י. אם יש מאותו אמין במחובר אסורין, אומר רש"י, משום מוקצה. ואפילו לרבי שמעון יש מוקצה בגורות וצימוקים, הוא מחובר כי גורות וצימוקים דמי מדלו לקטן מאתמול, הקצינו מדעתי, ולא תחלוק במחובר בין שלו בין של נוכרי. פה רש"י אומר שהבעיה היא בעיית מוקצה. אלא מה, רש"י מוטרד שבמוקצה יש מחלוקת גדולה בין רבי שמעון לבין רבי יהודה, ולכן רש"י טוען שפרי שהוא כרגע על העץ, מבחינה הלכתית דומה למצב שרבי שמעון קרא לו גרוגרות וצימוקים. אבל אני רוצה להסביר מה זה גרוגרות וצימוקים ולמה זה השוואה מאוד לא פשוטה. גרוגרות וצימוקים, אדם מעלה לגג שלו פירות שהוא רוצה לייבש אותם. שגם זה צריך להבין, בעולם של חז"ל פירות יבשים לא היו קשורים בט"ו בשבט. זה בגלל ההיעדר באמצעי קירור, הם היו מייבשים פירות כי זה שמר עליהם לאורך זמן. אנחנו היום, יש לנו תפוחים כמעט, יש כל מיני פירות, הם כמעט כל השנה, כי זה בא מקירור. אבל בזמנם, הפירות העונתיים, מהר מאוד נרכבים, אז הם היו מייבשים. עכשיו, תהליך הייבוש של הגוגרות והצימוקים, הפירות במהלך תהליך הייבוש, הם לא רואים לאכילה בשלב הביניים. פשוט אי אפשר לאכול אותם מבחינה פיזית, הם מסריחים. והיות וכך, אומרת הגמרא, שגם רבי שמעון, שאין לו, שהוא פוסק שמוקצה מותר, אבל גורגות וצימוקים שהאדם הקצה אותם מדעתו, הוא יודע שבשלב הייבוש של הגג, הוא יודע שאי אפשר לאכול אותם, זה מוקצה. עכשיו בא רש"י, ומשווה פרי שמחובר לעץ לגורגות וצימוקים. וזאת השוואה לא כל כך פשוטה, כי לכאורה פרי על העץ הוא
רגע,
רש"י לא אומר את זה, אבל לכאורה הוא ראוי לאכילה. אלא אם כן, מה נאמר לעצמנו? שמה רש"י חשב? למה הפרי הזה טרם נקטף? אולי משום שהוא עדיין לא, הוא לא הפשיל. כלומר, בוא, כל אחד שיש לו עץ בחצר, שישאל את עצמו, מתי הוא כותב את הפירות, כן? כנראה, אני לא רואה דרך אחרת להבין מה רש"י רצה לומר, כנראה שרש"י סבר שפרי על העץ הוא עדיין לא ראוי לאכילה. זאת הסיבה שלא כתבת אותו. למרות שאם הגוי כתב אותו למחרת, כנראה שהוא די בשל גם בערב חג, כן? כלומר, זה לא יודע. אבל מה שרש"י מרוויח מהדימוי הזה, שזה כמו גוגרות וצימוקים, ראשית, הוא הופך את זה לכולי אלמה, ובית, מה שרש"י הוטרד, וזו הסיבה שכנראה רש"י לא... תזכיר לי את השם, סליחה.
ירון?
כן. מה שרש"י כנראה רצה להרוויח זה, אם חושבים על מוקצה מחמת איסור, אז לכאורה לגוי מותר... לגוי מותר לכתוב, אבל מדובר בפרי שגוי כתב אותו. אז לכן בא רש"י ואומר, שברגע שאני קורא לו גורגות וצימוקים, מה אכפת לי אם זה של יהודי או של גוי, או מי כתב את זה? כך, זה ממש לשון רש"י. רש"י כותב, אני קורא עוד פעם, משום מוקצה, ואפילו לרבי שמעון, יש מוקצה בגורגות וצימוקים, הוא מחובר כגורגות וצימוקים דמי, מדלו לקטן מאתמול, הקצין ומדעתי, ולא תחלוק במחובר בין שלו, בין של נוכרי. אז רש"י, מדגיש, זה שלא לקטת אתמול, כאילו קצת מדעתך, אבל אני אומר את זה בצורה הבאה. אתה לא תכננת שהפרי הזה יהיה חשב ראוי לאכילה ביום טוב. לא תכננת שהוא יהיה, אני כבר התחלתי קניות לי יום טוב, אולי גם יש פה עוד מישהו שהוא כזה זריז, כן? כאילו, אתה חושב מראש, מה אתה רוצה לאכול? אני מפחד מהתורים בסופר, כן? וכל אחד, אבל אומר רש"י, אתה לא תכננת שהוא יהיה, מבחינתך הוא לא ראוי, אני לא חושב, לא בטוח שיש בלשונות מה שאמרתי, שהוא לא ראוי לאחי, שהוא לא בשל, אבל מבחינתך הוא לא קיים. ככה, ואז גם של הגוי לא קיים. מי שירון כן אומר את הנושא הזה של המוקצה מחמת איסור, זה בעל המאור. הבאתי את זה בדף ששלחתי היום, מי שרוצה לראות. בעל המאור כותב את זה במפורש. בואו נראה את זה. נמצא לכם את השורה, בסדר, רק שנייה. אוקיי, זה נמצא בשורה 123 והלאה, כותב בעל המאור, הנה, ועד אמר הפאפה הלכת הנוכרי, אז הוא כותב, פרשה הרב רבינו שלמה, משום נקיגורות וצימוקים דמי, דאסך דעתי מיני, וכן כל מחובר לקרקע סוכי אסך דעתי מיני, ולא היה צריך לכל זה. כי ברור הוא דמודה רבי שמעון בכל מוקצה מחמת איסור, שאין דעתו עלה כגון כוסו כערה והששית, וזהו תאמור בבחור, שנראה, נמד את זה בהמשך, זה משנה בחוו, שאם עבר הוא ביקרו אינו מבוקר, דכיוון דסביר עליה אין רואים מומים ביום טוב, מוקצהו מחמת קדישותו ואיסורו, וכל מחובר אסור לערב בכדי שיעשה, וכן ספק מחובר וכו'. כן, זה דעת בעל המאור, שזה מוקצה מחמת איסור, כי יש איסור לכתוף אותו. מי שחולק על ההסבר הזה זה הרמב"ן במלחמת השם, גם זה מובא פה בדפים. הרמב"ן אומר שזה ברור מלא מעט גמרות שהרקע איננו מוקצה, והוא כותב ככה, אני מקריא, זה משורה 150 155, כותב הרמב"ן, הוא לא מבין למה הפירות שגוי יכול לקטוף אותם יהיה מוקצה מחמת איסור. מה הבעיה? מותר לגוי לקטוף, כן? למה שזה יהיה מוקצה? נכון, היהודי לא יכול, אבל יש דרך להגיע. ועל זה אומר הרמב"ן, כשיש פרי שמישהו יכול להתגבר על האיסור ולהגיע אליו, הוא לא מוקצה מחמת איסור. כן, הוא כותב ככה, אני קורא את לשונו, וכיוון שכן פירות שתלשן הנוכרים, היה דעתו עליהן מערב יום טוב, כגון ששמעו אותו אומר למחר את לוש פירות הללו, שמעת הגוי שמתכלן מחר קטיף, להביא אותן דורון לפלוני ישראל, מעתה נתיר אותן ולא עוד, אלא כיוון שיש הכנה במחובר, והנוכרי אינו צריך לכן, זה הזכרתי קודם, הרי כל פירותיו מוכנים, אף המחוברים שלו שתלשן, הרי הם כפירות הנושרים לאנשי ריחו, שהם במישהו מוקצה, אלא מתוך הדברים ללמוד, דלא, שלא הודה רבי שמעון במוקצה מחמת איסור, אלא כשיפשה אותו לאיסורו, כגון שמן שבכוס ושבקערה והששית, דאי הוא דחיה בידיים, כדאית מר פרקמה דשחיטת חולין, וכולי. אז דעת הרמב"ן, זה בכלל, אין פה בעיה של מוקצה מחמת איסור, אבל הצד השווה בין בעל המור ורש"י זה שהבעיה היא המוקצה. רש"י אומר גוגרות וצימוקים, ובעל המור אומר מוקצה מחמת איסור. מי שחולק עליהם זה הרמב"ן, במלחמת השם. והרמב"ן אומר, קשה להבין את ההמשך, וזה המעבר ולערב אסורים בכדי שיעשו. כי אומר הרמב"ן, אם הבעיה היא מוקצה, ברגע שיום טוב נגמר, אז מה אמור לקרות לאיסור מוקצה? לפקוע. למה לחכות בכדי שיעשה אם הבעיה היא מוקצה? ובאמת, נראה את זה מיד, לדעת רש"י, הסיבה שאנחנו מחכים בכדי שיעשו, זה לא בגלל המוקצה, אלא יש בעיה נוספת. אבל אומר הרמב"ן, אני מצפה שיהיה קשר בין האיסור ביום טוב לבין בכדי שיעשה. הוא אומר את זה בצורה פשוטה. הרמב"ן אומר, אותו איסור שנאסר ביום טוב, הוא ממשיך לחול עד בכדי שיעשה. הוא לא פוקע מיד. ולכן הרמב"ן אומר, אני קשה לי לקבל שיש איסור אחד ביום טוב ואיסור שני במוצאי יום טוב, ועל כן הרמב"ן דוחה את שיטתם, והרמב"ן אומר, הבעיה לא מוקצה, אלא, סליחה? בבקשה. לא, כן, הרמב"ן אומר, הבעיה היא שאסור ליהנות במלאכת גוי. כלומר, הבעיה היא שאסור לקטוף ביום טוב. וגם אם גוי כותף, בואו נכניס פה קצת סדר, זה נושא שיש כבר לגביו המון טעויות אצל הרבה אנשים בארץ, צריך לדעת שגם אסור ליהנות במלאכת גוי. כלומר, אפילו הם לא אמרו לו. ואכן, אומר הרמב"ן, הבעיה שקיימת בפירות, בחוברים שתלשו אותם, זה לא בעיית המוקצה, אלא הבעיה היא שיש פה מלאכת גוי שאסור ליהנות ממנה. למה אסור ליהנות מלאכת גוי? אז בוא נתחיל מזה כך. אם הגוי עושה את המלאכה עבור עצמו, מותר ליהנות מהמלאכה של הגוי. אבל אם גוי עושה מלאכה עבור יהודי, חכמים אסור ליהנות, זה בין היתר, בוא חוזרים סוף סוף לשאלה שלך, זה הפרצה מאוד גדולה על שבת. פרצה אדירה. תזכרו, הם חיים כל הזמן גויים, כן? אז תפיל גויים, גויים יעשו לך הכל, הכל, הכל. זה יכול להרוס את מחומת השבת, זה כלול בעצם באיסור האמירה לגוי. אבל גם אם לא תגיד לו, אם גוי עושה עבורך דבר, אסור לך ליהנות מזה.
זאת אומרת, זה משהו דרבנן.
הכל דרבנן, למרות שיש מחילתא שמשמע אולי שאמירה לעקום היא אסורה מדאורייתא. אבל הדעה הרווחת היא שאמירה לעקום אסורה מדרבנן. על דעת הרמב"ן, בואו נראה את השורה הזאת בפנים. אומר הרמב"ן, רק שנייה. הנה, בשורה 173 ואילך, כותב הרמב"ן, מכל מקום דברי רש"י זה על ביתם המוקצה, לא, סליחה, כן, לא, סליחה, 170. אומר הרמב"ן, זה מהשורה לפני כן. עוד אני אומר בשמועה הזו, הניחו לי לברר אותה, משהו צריך, הבן אשלו מזכיר בכאן דין מוקצה, וכן בעל המאור, כן? אז הוא כותב, אין דבריהם עניין לכאן בנוכרי שהביא דורון לישראל, שואל הערב שכבר בטל איסור מוקצה ונולד, אמרו אסורים בכדי שיעשו. הלמדנו, זה משום איסור מלאכה נגובה. והואיל ומלאכות הללו אסור לעשותן ביום טוב, דבר תורה, אך נוכרי שעשאן בשביל ישראל אסורים ביומן, ולערב נמי עד כדי שיעשו, וכו'. אז זה לגבי הצלע הראשונה.
בוא לא מתיישב עם רב חפא. רב חפא אמר, אם יש מאות
עמים במחובה, אז מה זה?
רב חפא אמר, אם יש מאות עמים במחובה,
זה מוסבר לפי כולם. אז רש"י אומר, אז זה נקטף אתמול, אז רש"י אומר, ולכן זה היה, זה נקטף היום, ולכן זה מוקצה. והרמב"ן אומר, לכן זה נקטף היום, עברו על איסור הקטיף. שימו לב, כמה זה דומה למחלוקת הראשונים שהייתה במשנה הראשונה, על אין צדים. האם הבעיה היא פעולת הצידה? האם הבעיה היא ההכנה? זה מחלוקת מאוד דומה. אני יכול לומר שדווקא יש יתרון לשיטת רש"י בבעל המאור, ואנחנו הולכים להבין אותה. הרי הרב פאפה רוכב על המשנה, נכון? עכשיו, המשנה, בוודאות, הגמרה הבינה אותה, שמה הבעיה בגוי שמביא דורון? מה הבעיה? נכון. אז לכן רש"י, באופן מתבקש, מה המשיך, גם ברב פאפה, דיבר על בעיית מוכן. מה הרמב"ן בעצם טוען? שרב פאפה פותח
אג'נדה חדשה שלא הייתה קיימת עד עכשיו. כלומר, המשנה או כל הסוגיה דיברה עד עכשיו על בעיית מוכן, ופתאום בא רב פאפה ומדבר על בעיה אחרת, אבל לרמב"ן יש סיבה לומר את זה. מה הסיבה שלו? בכדי שיעשו שלא מופיע במשנה. כלומר, יש לרמב"ן סיבה למה הרמב"ן הכניס כאן, אבל לפי הרמב"ן יוצא שכשאני עוסק בגוי שמביא דורון, אז מעבר לבעיית המוכן שנדונה עד כאן, יש בעיה נוספת, והבעיה הזאת היא שהנאה ממלאכת גוי מצד איסור המלאכה שבדבר. עכשיו לגבי הבכדי שיעשה, אומר רש"י, בוא נראה דבריו, ולערב האסורים בכדי שיעשו, כדי שלא יענה ממלאכת יום טוב. לדעת רש"י, אסור ליהנות מהמלאכה הזאת שנעשתה ביום טוב. ולכן, אם עובר פרק זמן שבו היה אפשר במוצאי יום טוב לעשות את הפעולה הזאת, ממילא יוצא שאני לא נהנה מהעובדה שפיזית הוא קרה ביום טוב, עובדתית הוא קרה ביום טוב, אני לא נהנה מזה. לא הרווחתי מזה שעשו אותו ביום טוב, כי גם אם הייתי עושה אותו מוצאי יום טוב, הייתי מגיע לאותה תוצאה. ואז ממשיך רש"י ואומר, ועד כאמר ולערב אסורים בכדי שיעשו, הלאה אחר כן מותרים, אפילו לערב ראשון נמי, אף על גב דליל יום טוב שניו, ממתין בכדי שיעשו ומותרים. רש"י מתיר בליל יום טוב שני, אחרי בכדי שיעשו, לאכול את הפירות האלו. ומה הנימוק שלו? ממה נפשך? אם הלילה חול הוא, הרי ממתין בכדי שיעשו, ואם קודש הוא, נמצא שנלקטו בחול. כן דעתי נוטה, אומר רש"י, ויש לי שבורשי מאוד חריג, ויש לי ראיות הרבה מעובר תביה דעירובין. זה גמרא בעירובין שמדברת על צבי שנצות ביום טוב ראשון, שאכלו אותו ביום טוב שני. אומר רש"י, רגע, אבל אם צריך לחכות כדי שיעשו עד מוצא יום טוב שני, אז איך הם אכלו את זה? בית, ומביצה שנולדה בזה שמותרת בזה, כי זה שתי קדושות, על מה האחד חולו, ממה נפשך מותר? ולא זכיתי לשאול את פי רבינו יעקב, זה רבו רבי יעקב ברבי יקר, שהוא למד אצלו במגנצה, נפטר ב-1064, בדבר זה, למה לא שאל אותו? כי היו נוהגים בו היתר במקומנו, והיה לי דבר פשוט. קודם כל רואים מדברי רש"י, שזה לא בעיה אקדמית, זה בעיה ממש מעשית, כלומר, אני תיארתי את זה קודם, אני לא אחזור על זה, אבל הוא אומר, כולם היו נוהגים היתר בדבר הזה, זה פתר להם המון בעיות באוכל טרי ביום טוב שני. ורש"י אומר דבר נוסף, מתי באים לשאול רב? כשיש לך שאלה, אם אין לך שאלה, אתה לא שואל בכלל, כן? היה לי פשוט, בכלל לא עלה על דעתי לשאול את הרב את השאלה הזאת. ואז מה קרה? ולאחר פטירתו של רבי, שמעתי את רבי יצחק הלוי, רש"י עובר ישיבה ממגנצה לוורמייזה, ורבי יצחק הלוי הוא ראש ישיבת ורמייזה. ובוורמייזה מה מתברר? שאוסרים את זה. שהוא אוסר עד ליל מוצא יום טוב שני, וכל אנשי עירו כמותו, הכוונה הוא עבר עיר, הוא עבר לוורמייזה. וגם הלכות גדולות עושים כן, כלומר זה לא רק שבמחלוקת מגנצה ורמייזה, זה מעוגן בחיבור בעל תוקף הלכות גדולות. ודנתי לפניו, רש"י מתאר איך הוא מתווכח איתו, ולא הועיל לי הדבר, וכל טעמו אינו אלא מדנקת בכדי שיעשו בלילה הראויה לעשייה כאמר. כן, אומר רבי יצחק הלוי, בוא נראה את המחלוקת, הם חולקים איך לפרש את הביטוי בכדי שיעשו. רבי יצחק הלוי הבין שהכוונה שיגיע זמן שבו אתה בעצמך יכול לעשות את זה. עכשיו, כשמגיע ליל יום טוב שני, אתה עדיין לא יכול לעשות את זה. יוצא שאתה הרווחת מזה שהגוי הביא לך את זה. אז בכדי שיעשו מתפרש על ידי רבי יצחק הלוי שאתה בעצמך יכול לעשות את זה. לעומת זאת, מה אומר רש"י? ואני אומר, צריך להמתין לכדי שיעשו, משום שמה היום היה קודש והלילה חול. ותדע, מדלא כאמר לערב של שני אסורים לכדי שיעשו, אז מה המשמע מזה? על מה לערב הראשון כאמר. כלומר כאן, דעת רש"י, היות והיסוד הוא שאסור ליהנות ממלאכת יום טוב, אז הוא אומר, כשהגעתי לליל יום טוב שני, אני לא נהנה אחרי בכדי שיעשו ממלאכת יום טוב. כי מה נפשך? אם אתמול היה קודש, אז היום חול, אז מה הבעיה? ואם אתמול היה חול, אז גם מה הבעיה? לדעת רש"י, בכדי שיעשו, היסוד של הדין הוא לא ליהנות ממלאכה שנעשתה ביום טוב.
לעומת זאת, רבי יצחק הלוי אומר, צריך להגיע זמן שבו אתה לא נהנה מהגוי, כן? בלשון למדנית פשוטה, רש"י ראה בזה איסור חפצה. פרי שנקטף ביום טוב, הפרי אסור באכילה, אם הוא הגיע אליך באמצעות מלאכה. רבי יצחק הלוי מדבר על איסור גברה. אם אתה, גברה, אם אתה יכול מה לעשות, בעצמך לעשות את זה, אז הגברה נהנה מהגוי, למרות שלכאורה מה נפשך, כן? ורש"י כאן מתאר איך הוא חוזר אחורה, הם הלכו להלכות גדולות, אז תראו מה רש"י עושה, זה רש"י ממש יפה. בתשובות רבינו גרשו מאור הגולה, מצאתי כמותי, גם אתה בא אליי מכתב מגרמאי, זה ברמייזר, כן? שבא לשם אדם גדול, זקן ויושב בישיבה מן רומא, מגיע חכם מאיטליה, לברמייזה, הוא שמו רבינו קלונימוס, מי שרוצה לקרוא עליו בספרו של אברהם בוסמן, חכמי אשכנז הראשונים, יש שם פרק עליו, הוא בקי בכל השס, והורה כן ונחלק עליהם. אוקיי, אז זה מחלוקת גדולה שיש. המחלוקת הזאת, צריך לדעת, היא נמשכת לתוך דור תלמידי רש"י, יש פה תוספות גדול מאוד שחולקים. אני מעדיף ברשותכם, בדקות שנשארו, לקרוא את הסיכום של הראש. פשוט הדברים בראש הרבה יותר ברורים, וכפי שנראה, התוספות פה על אתר, וגם הראש, מעמידים בשם רבינו תם את היסוד של הסברה של יצחק הלוי. זה לא רק הדין הזה שיראו אותו, אלא זה משהו שהוא מעבר לכך, וגם מזה נגזר שיש פה כמה וכמה מחלוקות והבדלים ביניהם בתפיסה של מה זה בכדי שיעשו. אז בואו נראה את הראש, מי שיש לו גמרא עם ראש, זה בסימן ב', זה דף ממזיין. ברשותכם נתחיל בממזיין עמוד ב', בטור האלמני, הוא מצטט את כל רש"י, ואז הוא כותב ככה. והקשה רבינו תם לפירוש רש"י, זה בערך שורה עשירית מראש העמוד. והקשה רבינו תם לפירוש רש"י, לפרש משום שלא יהנה ממלאכת יום טוב, מאב אתנן, המבשל בשבת בשוגג יאכל, והמאי ואני יהנה ממלאכת שבת הוא, ואפילו אחי שרי, וכל שכן כשהעובד כוכבים עושה המלאכה מעצמו, וכל שכן מבשל, וכי תימא מבשל, שני דחזי לכוס, והיה ראוי ליהנות ממנה בלא מלאכת שבת, האמר בפרק כמה דחולין, השוחד בשבת בשוגג יאכל, איך הדאב וחולה והבריד לא התקצה בין השמשות, וגם איסור שבת ליקה בשוגג לרבי מאיר, ואף רבי יהודה דאסר מבשל בשבת ופרש טעמה משום דקני שוגג עטר מזיד, ולא משום שמא יענה ממלאכת שבת שהוא שוגג, וכל שכן אם עשה עובד כוכבים מעצמו. אז בואו אני נסביר קצת השאלה הזאת. לפי רש"י, יסוד הדין הוא שאסור ליהנות ממלאכת יום טוב. שואל רבינו תם, אז למה מבשל בשבת לא מוזכר דין בכדי שיעשו? יש לנו מחלוקת גדולה בין התנאים, רבי מאיר, רבי יהודה ורבי יוחנן בן נורי. שלוש דעות בדין מבשל בשבת, האם מותר לאכול או לא. רבי מאיר אומר שבשוגג יאכל ומזיד אסור לא, ומותר לאחרים. רבי יהודה אומר שבשוגג רק אפשר לאכול מוצאי שבת ואסור לא עבור לאחרים, לא אסור עולמית, ורבי יוחנן בן נורי אסור עולמית בכלל. וכאן לא מוזכר שם בכלל בכדי שיעשו. סליחה, אני יודע, בואו מיד נאמר את זה, אבל לא מוזכר שם בכדי שיעשו. אם באמת אנחנו נסתכל, אולי לא נספיק כאן פה את הכל, אבל אם פשוט נוכל לפרויקט השוט, ומכניסים בכדי שיעשו, ומנסים לראות איפה זה מופיע, אז אפשר לראות שזה מופיע תמיד בהקשר של גוי שעושה מלאכה עבור יהודי. שם זה מופיע, ואכן יש ראשונים שאכן ככה הם פוסקים למעשה. זה רק גוי שעובד מול יהודי, ככה למשל זה ברמב״ם, הבאתי את זה בדף ששלחתי היום, בחסיד בתחילת הדף, הרמב״ם בחוד שבת בפרק ו' כותב, אסור לומר לגוי לעשות לנו מלאכה בשבת, ואז הוא כותב בהלכה ב', מי שעשה מלאכה מעצמו בשבת, אם בשביל ישראל עשה, רק שנייה. גוי, כן, רק שנייה. כן, רמה כותב ככה, גוי שעשה מלאכה מעצמו בשבת, אם בשביל ישראל עשה אותה, אסור ליהנות באותה מלאכה עד מוצאי שבת, וימתין מכדי שתעשה. ואכן כל מי שיעבור לפרק שם יראה, שרק על גוי, לעומת זאת, בהלכה חב ג', כותב הרמב״ם, ישראל שעשה מלאכה בשבת, זה מובא בשורה 50 בדפים, אם עבר ועשה בזדון, אסור ליהנות באותה מלאכה לעולם, ושאר ישראל מותר להם ליהנות בה למותי שבת מיד, שנאמר, ושמרתם את השבת, כי קודש היא, היא קודש ואין מעשה הקודש. כיצד ישראל שבישל בשבת במזיד, למוצאי שבת יאכל לאחרים, אבל לא יאכל עולמית, ואם בישל בשגגה למוצאי שבת יאכל בינו, בין אחרים, מיד. וזה עולה בבירור ששיטת הרמב״ם היא, וזו גם דעת רבינו תם, שבכדי שיעשה מוגבל רק למקום שבו גוי עושה מלאכה עבור יהודי. לעומת זאת שיהודי עובר על איסורי שבת, עושה מלאכה, לא מופיע בגמרא בכדי שיעשה, ואין בכדי שיעשה, מותר לאכול מיד. וכן בא רבינו תם ואומר, אבל אם יסוד הדין הוא לא ליהנות במלאכת שבת, אם גוי עושה מלאכה אסור ליהנות, קל וחומר כשיהודי עושה. ובאמת, צודק רב שמעון, והמגיד משנה שם כותב את זה על אתר, והבאתי את זה מיד אחרי הרמב״ם, והדברים האלה מפורשים ברש"י על הש"ס באופן שיטתי, בכל מקום שמופיע, זה מופיע בכמה מקומות, הברייתא של בשל בשבת, זה מופיע בבבא קמא, בפרק מרובה בדף עין א', זה מופיע באליזוקים בדף נון ג' בגיטים, זה מופיע בחולין בדף ט"ו, בכל אחד מהמקומות רש"י כותב שמותר לאכול בערב אחרי בכדי שיעשו. ובאמת שיטת רש"י הוא לא היחיד, גם הרמב"ן אוחז בשיטה הזאת ועוד ראשונים שהם סברו שבאמת בכדי שיעשה גם תופס על מלאכת יהודי. ומה שרש"י מסביר, שהרבינו תם פה לא כל כך העלה על דעתו, זה ששוגג לא נחשב מלאכת שבת. רש"י כותב את זה במפורש, הבאתי את זה בדף, אני אקריא את זה. רש"י כותב בחולין, יאכל הוא עצמו, זה על שוגג ברבי מאיר, בו ביום ואין צריך להמתין עד הערב בכדי שיעשו, דעד אמרינן באלמה לערב בכדי שיעשו ליתלי לרבי מאיר, אלא איכד עבד ישראל איסורה ובמזיד דיקה חיובה, ולא נמתי הנאה מאיסור אבל שוגג לא. ורש"י פשוט חושב שמה שנעשה בשוגג לא נחשב על מלאכת שבת. ככה רש"י סבור, אבל כותב רש"י, במזיד דיקה איסורה לא יאכל בו ביום עד שתחשב ובכדי שיעשו. וזו אכן שיטת רש"י, וזה התירוץ הפשוט לקושיה של רבינו תם, ופה מצאנו כבר נפקא מינה ראשונה, שנייה כבר, ראשונה הייתה, ראינו על יום טוב שני, יום טוב שני זה כבר לא הנאה ממלאכת יום טוב, אבל עדיין רבי יצחק הלוי חשב, זה עדיין לא בכדי שיעשו, והנה נפקא מינה שנייה, על יהודי, בשוגג, על יהודי סליחה, לדעת רש"י זה תופס באמת, גם על יהודי יש בכדי שיעשה, לעומת זאת הראשונים האחרים חולקים, כן? נפקמינה, רבינו תם עצמו ניסה לתרץ משהו אחר, אבל התירוץ הוא לא צלח. אני אומר, בגלל השעה אנחנו צריכים לעצור, אז אני רק אעיר, רק אסביר בקצרה מה יסוד רבינו תם ונפקמינה נוספת, ופעם הבאה אנחנו נסגור את זה. יסוד הדין שעולה במפורש בדברי הרמב״ם הוא גם מה שעולה בשיטת בעלי התוספות, שדווקא בגוי יש בכדי שיעשו, זו גזירה מיוחדת שמה הוא יאמר לגוי לעשות את המלאכה עבורו. בגוי יש חשש יותר גדול מאשר ביהודי. ביהודי ההנחה היא שאולי שיהודי עבריין, זו לא תופעה. זאת ההנחה שהם לא חיו בדורנו, כן? זו לא תופעה שמישהו יפעיל יהודי, יגיד לו לבשל בשבילו, לכן לא צריך להגן על השבת אם בכדי שיעשו. לא היה צריך להגן. לעומת זאת, גוי, זה כזה פתרון, זה כמו כל השקעי גרמה וכו', זה כזה פתרון נהדר, כן? אז החשש שתפעיל גוי הוא כזה, שלכן גזרו שיהיה אסור לך ליהנות ממלאכת הגוי, ואז כבר לא ישתלם לך לעשות את העבירה הזאת, כי לא תרוויח כלום. שמפה, כאמור, יוצא את הנפקא מינה, מה עם יום טוב שני? יום טוב שני זה לא הנאה ממלאכת יום טוב, אבל אני עדיין בסכנה שאני אנסה להנות מזה שהגוי יפתור לי את הבעיה, שאני רוצה אוכל טרי. אסרו את זה. נפקא מינה שלישית, וזה נסיים, שהראש מביא אותה, אז גם תוספות בעירובין בדף למתת. כמה, מה זה בכדי שיעשה? אז הדעת רש"י, בכדי שיעשה מה זה? לקטוף. כמה זמן לוקח לקטוף? 10 שניות. 10 שניות זה בכדי שיעשה. ככה הם אומרים. ומה זאת, לפי אם אני אומר שאני מפחד שתגיד לגוי, אז לכאורה צריך ללכת לעץ, כמה זמן שלוקח לכתוב ולחזור.
ואכן, לדעת רבנו תם, זה הגדרה שבכדי שיעשו. בכדי שיעשו זה לא כמה זמן לוקח לכתוב, כמה זמן כל הפעולה, כל המכלול שלה לוקח, כדי שלא תתפתה להשתמש בגוי, אנחנו צריכים לאסור עליך את כל המכלול הזה. בסדר, אז זה מחלוקת בכדי שיעשו, כעבור הנפקמינות, האם זה גם ביהודי או רק בגוי, שנית יום טוב שני, שאני לא יכול להגיע לפעולה, אבל זה לא ענה ממלכת יום טוב, ושלישית ההגדרה של בכדי שיעשה, אם זה המלאכה או אם זה המכלול כולו.